בספר חיים עם הרב אייל אונגר.
בוקר טוב לכל המאזינים. יום כיפור. מצינו בסיום סדר העבודה של יום כיפור בפרשת אחרי מות, חותמת התורה במעין פסוק מסכם שאומר, והייתה זאת לכם לחוקת עולם לחפר על בני ישראל מכל חטאותם אחד בשנה. כלומר, כל העבודה של הכהן, הקרבת הפר, הסעירים, הקטורת בקודש הקודשים, הזעת אדם, על כל העבודות האלה אומרת התורה, והייתה זאת לכם לחוקת עולם לחפר על בני ישראל. למה חוקת עולם? חוקה מסמלת החוקה חקקתי, גזירה גזרתי, אין לך רשות להרער אחריה. אין רשות להרער אחרי מה שנאמר עליו חוקה. ולכאורה, למה? אין כאן חוקה, הכל מובן, הכל הגיוני, הכל מסתדר. למה חוקה יש כאן בכל סדר העבודה שנעשה ביום כיפור? למה חוקה חקקתי? פרה אדומה זו חוקה חקקתי, הפרה העיסוק בה מטמא את התאור, אפר הפרה מתאר את התמא, את התממת. זה לא הגיוני, זה לא מסתדר, איך מתארה יוצא תומם? המילה חוקה שם היא אכן מובנת, אבל למה חוקה בנושא יום הכיפורים? והמילה חוקה היא לא מופיעה פעם אחת בעניין יום הכיפורים, היא מופיעה 4 פעמים בפרשה של יום כיפור. אפשר להבין שהשעיר, שעיר לעזאזל, הוא מעין חוקה לא מובן, איך הוא קשור לטהרה, לכפרה של עם ישראל, איך השעיר מתאר, איך הוא משפיע לטובה, למה שולחים אותו למדבר, למה שולחים אותו מהצוק, איך הוא מחפר לכל מי ששב בתשובה, כמעט לכל העבירות, הקלות, החמורות שנעשו בשוגג או במזיד, כמובן בתנאי שהאדם עשה תשובה. אפשר להבין שיש בזה חוק, אין בזה כל כך היגיון לכאורה, וכמו שאומרים רבותינו בגמרא מסכת יומם, השעיר עליו יש את האבונות, ושולחים את האבונות לארץ גזירה. אם כן, אני גזרתי ואין לך רשות להרער בזה, כך אומרת הגמרא מסכת יומם. אבל לגבי כל יום כיפור, מדוע יש כאן חוק? איזה חוקה יש כאן? איזה מהלך לא הגיוני יש ביום כיפור? והתשובה היא שכן, יש כאן מהלך שהוא לא הגיוני, והפעם למעליותה לטובתנו. איך ייתכן? האדם טעה, הרס, פגע וקטו, יכול לתקן, לשפר? זה לכאורה לא הגיוני. עצם רעיון הכפרה נשמע מופרך. זה סותר את ההיגיון, את כללי החשיבה הרגילים. האדם טעה, למה שיוכל לתקן? מה שהיה, היה. מעוות, אי אפשר לתקן אותו, הזמן הלך לאיבוד, הנזקים נעשו. ובכל אופן, יום כיפור קרוי חוקה, כי יש כאן חוקה מועילה, יש כאן מערכת שהיא לא הגיונית, ולטובתנו שאפשר לתקן גם מה שנראה אבוד. ומצינו בספר חובת הלבבות שהוא אומר שהאדם יעשה תשובה מה שאפשרי מבחינתו, גם אם נראה שהוא עשה נזקים שאפשר לתקן אותם, והקדוש ברוך הוא ישלים את התיקון במציאות. הוא מופיע בספר אך פרי תבואה, רעיון נהדר. ראובן בלבל יצואי אביו. הוא ניתק את הקשר שהיה בין יעקב אבינו לבין בלהה. הוא אמר, אם רחל היא עדיפה על לאה אצל יעקב, את זה עוד אפשר להבין. אבל שפחת רחל, בלהה, היא תהיה מועדפת על פני לאה? את זה הוא לא מוכן לקבל. הכל כמובן לפי דרגתו הקדושה. הנעלת של המלאך זה ראובן, ראשונים כמלאכים. אם כן, הוא מבלבל יצואי אביו. אבל על זה נאמר פחז כמיים. היה כאן חיסרון על כך שהוא בלבל יצואי אביו. ומדוע? מכיוון שהיה אמור להיות עוד ילד. 13 ילדים היו אמורים להיות, עוד אחד מלאה. והיו בני יעקב רק 12, לא יותר. יש כאן חיסרון גדול, וראובן הוא עם שקו ותעניתו. הוא מתענה, הוא שב בתשובה על מה שהוא עשה. והוא מנסה לשמור על יוסף, מבצע כי נהרוג את אחינו. הוא מנסה לשמור עליו, זה חלק מתיקוני התשובה שלו. היות שילד אחד כבר נמנע מלהגיע לעולם, לפחות הוא שומר על יוסף, הוא עושה מה שבידיים שלו. ובסוף יוסף נמכר. יעקב אבינו, כאשר הוא מגיע למצרים, הוא אומר על הילדים של יוסף, אפרים ומנשה, כמו ראובן ושמעון, יהיו לי. מה הכוונה? התשובה היא, אנחנו מברכים את הילדים בברכת הבנים, ישמחה אלוקים כאפרים וכמנשה. מדוע דווקא כמו אפרים וכמנשה? מכיוון שהחלום הגדול והציפייה הגדולה של ההורים, שהילדים שלהם ימשיכו את דרכם ויהיו קשורים אל הדורות הקודמים. ישנה ירידת הדורות, והחלום הגדול הוא שתמיד נהיה דבוקים אל הדורות הקודמים, כמה שיותר קרוב אל מעמד הר סיני. זה מה שאומר יעקב אבינו, אפרים ומנשה, הם לא שייכים לדור הבא, הם כמו הדור הקודם, כמו ראובן ושמעון. אם הם כמו הדור הקודם, זו הסיבה שאנחנו מברכים את הילדים, כי אנחנו רוצים שהילדים שלנו לא יסבלו מירידת הדורות, אלא יהיו כמו הדור הקודם כמה שיותר קרוב, למעמד הר סיני. ועוד, יעקב אומר, אפרים ומנשה, הם כמו ראובן ושמעון. מה הכוונה? הם כמו הדור הקודם. אם ככה, כעת אפשר להבין שיש מענה לצורך, לבקשה, לתקווה של ראובן. אכן, הוא עשה תשובה. מכיוון שאם נוציא את יוסף מכל השבטים, נשארו לנו 11. נשים במקום יוסף את אפרים ומנשה, כפי שהיה בחלוקת הארץ, לאפרים, למנשה. כעת כמה שבטים יש לנו? 13. אם כן, זה התיקון של ראובן. ישנה אפשרות לתקן גם משהו מעוות שאי אפשר לתקן אם יעשה האדם תשובה, מה שהוא יכול לעשות בשלב הזה של החיים, אז הוא יוכל להגיע לתיקון שאפילו לא האמין שאפשר להגיע אליו. הקדוש ברוך הוא מסייע לאדם להגיע לרמת תיקון שלא נראית אפשרית, לפי מערכות החשיבה הידועות לבני האדם. המושג תשובה בדרך כלל אומר, אנחנו מתחרטים על העבר, משפרים הרגלים ונעים קדימה. לא ממשיכים עם הרגלי העבר, אלא מתנתקים מהעבר. הרגלים חדשים. אבל להפוך את העבר למשהו טוב? האם האדם יכול להפוך שעות של עבירה ומעשים שליליים? שעכשיו זה יחשב כמו ישיבה בבית המדרש או מעשי חסד? אומר החתם סופר, האם אפשר להפוך את השעות שבהם הוא היה בתיאטרון לפתאום? שזה ייחשב כשעות של בית המדרש? מה שהיה היה, על זה יש לתת את הדין. זה שאדם משתפר מהיום זה נהדר, בוודאי מוסיף נקודות זכות, אבל אי אפשר להתעלם מעבר. החידוש של התשובה, החוק חוסר ההיגיון למעליותה, ומה שהתשובה פועלת למפרע, גם עבירות שנעשות במזיד, העבר משוכתב מחדש. זוהי מתנה אדירה, מתנה של יום מיוחד. אמנם, כגודל המתנה, גודל הקטרוג אם האדם לא מנצל את היום לתשובה, עד שאמר המאיר, מי שלא מנצל את הימים האלה, ראש השנה, יום הכיפורים אין לו חלק באלוקי ישראל. יום כיפור הוא חוקת עולם, הוא חוק בעולם, הוא חוק בזמן, חוזרים אחורה. כדי להבין את זה, אומר הרב נבן צהל, בואו ונראה דבר דומה. התרת נדרים, כך נוכל להבין מדוע גם פותחים את היום בהתרת נדרים. אדם שנדר נדר, יתברר לו שהנדר לא נכון לו, לא יעיל לו, לא מדויק לו, פוגע בשגרת החיים, לא מתאים לדרגה שלו. הוא רוצה להתיר את הנדר. הוא פונה לחכם או לשלושה אנשים ואומרים לו, אם היית יודע שהנדר יגרום לך צער, האם היית נודר? הוא אומר להם, לא, לא הייתי עושה את זה. הם אומרים לו, מותר לך, מותר לך, מותר לך, שלוש פעמים, אין עוד נדר. בזמן שאדם מתיר את הנדר, מתברר למפרע שלא היה כאן כלום. הוא לא הכיר את המציאות. אם הוא היה מכיר את המציאות, הוא לא היה נודר כל הנדר, כי הוא לא לגמרי הכיר את כל מרחבי המציאות. אם הוא היה מכיר את כל האפשרויות שיש במציאות, הוא לא היה נודר. בזמן התרת הנדר, אנו כמו חוזרים אחורה בזמן, אל זמן הנדר, עם מודעות חדשה של ההווה. ואומרים, היא מערכת החשיבה של ההווה, האם היית נודר בעבר? חוזרים אחורה בזמן. בעבר הייתה לי מערכת חשיבה לוקה בחסר ולכן נדרתי. אבל כעת אני מבין שטעיתי, חוזרים אחורה ומשנים את העבר. משכתבים את העבר. אבל התנאי לכך, שתהיה כאן אכן חרטה אמיתית של האדם. מה שדורש שדרוג, שיפור בדעה של האדם. ליטוש הדעה של האדם יעורר את החרטה הראויה. ולמה? כי הרמב"ם אומר, כפי הדעה, ככה הרגשה של האדם. לכן אם רוצים רגש חרטה, צריכים לפני כן דעה, דעה ברורה. דעה ברורה כמה רע ומה, רוז בך את השם. אנחנו באמת צריכים להפנים כמה סרנו ממצוותיך או ממשפטיך הטובים ולא שווה לנו. זה משפט מהותי בוידוי, כי זה הנושא הממחיש את הדעה הנכונה. לא היה שווה לנו. הייתה הנאה, היה תענוג מאותה רכילות, מאותה גזלה, מאותה פגיעה בזולת, וכעת מפנימים, סרנו ממצוותיך ולא היה שווה, זה לא השתלם, לא הרווחנו כלום מאותה עבירה. ככל שהאדם מפנים את האמת הזו, כך הוא יוכל להרגיש יותר חרטה ורגשות אשמה. אם האדם אומר לעצמו, אני לא מתכוון לדבר עוד רע על פלוני, אבל זה בגלל שיום כיפור היום, היום מחייב, הוא בעצם כן רוצה לדבר רע. אלא שהוא אומר לעצמו, אין ברירה, לא יפה, יום כיפור לדבר רע. לחשוב רע לא רלוונטי, לא מתאים ליום הקדוש. נחכה למוצאי יום כיפור, אז נחזור לגודל האמיתי שלנו. אמנם יש ערך גם לגישה הזו, אבל זה ודאי לא ניצול היום. זו הדרגה הנמוכה ביותר. אנחנו רוצים מהלך עמוק יותר. אומר מורן הרב שטיינמן זצ"ל, למה בינוני צריך לעשות תשובה בעשרת ימי תשובה? אם הוא בינוני שיוסיף עוד מצווה, לדוגמה עוד שעה לימוד גמרא ביום, שילמד עוד חצי שעה ביום חסידות או מוסר, שיעשה כל יום בעשרת ימי תשובה חסד, חצי שעה ביום. שיוסיף למאזן שלו עוד זכויות, זה מספיק. למה יש צורך דווקא לעשות תשובה? אלא אם האדם יוסיף עוד שעה של לימוד תורה, במהות שלו הוא עדיין בינוני, אז די מהר הוא גם יוסיף במקביל עוד שעה של בזבוז זמן, כי זהו, אם האדם לא עושה שינוי מהותי בחיים שלו, אם הוא לא משנה גישה, אם הוא לא משנה תפיסה, אם הוא לא משנה את זווית הראייה שלו על העולם, על העבירות, על המצוות, על החיסרון שבעבירות והמעלה שבמצוות. אז הוא תמיד נשאר באופיו בגישתו בינוני, שהרי מה שהאדם בינוני במצוות ובעבירות שלו, זה לא כי בטעות הוא הגיע למצב של חצי עבירות וחצי מצוות, זה לא צמח משום מקום, זה הגיע ממקום מסוים, זה הגיע ממנו, זה האדם, זה האופי שלו, הוא אופי של חצי חצי, לכן אם זה האופי שלו, הוא גם לא עתיד להשתנות, הוא פשוט ימשיך באותה גישה של חצי חצי. גם אם הוא יעשה שינוי כמותי לטובה, הוא עוד כמה שעות יחזור אל עוד עשייה כמותית לרעה, כי הוא תמיד יחזור אל האיזון הרגיל שלו, אותה כמות של חצי עבירות, חצי מצוות. לעשות שינוי במעשים זה לא שינוי בגישה, בתפיסת עולם. הניצול של היום הוא כאשר האדם מפנים גישה חדשה. סרנו ממצוותיך ולא שווה לנו, לא היה שווה, רק הפסדנו מזה. וכמו אותם שונאים המתוארים במדרש, בראשית רבה פרשה סמכי, השונאים שרצו להיכנס למקדש, להוציא את כלי המקדש, אבל גם הם בעצמם פחדו, ולכן הם הכריזו ואמרו. הראשון שיכנס למקדש, מה שהוא מוציא זה לעצמו. ויוסף משיטה, החליט שכן, זה כדאי. הוא יוציא כלי, מה שיוציא שלו, הוא יהיה עשיר כל ימיו, הוא נכנס, הוציא את המנורה, מנורת זהב, מכיכר זהב, הוא יכול להיות עשיר כל החיים שלו, כאשר ראו האויבים את מה שהוא מוציא, אמרו לו, לא, סליחה, לא על זה דיברנו. חפץ קטן יהיה שלך, לא המנורה. המנורה זה בשבילנו. אבל באמת, כעת למדת מהטעות, הבנת שדברים קטנים יהיו שלך, משהו גדול לא, כעת אתה יכול להיכנס עם חוזה חדש וברור יותר אל המקדש לקחת מה שאתה רוצה למען עצמך. אבל כאן הוא מפנים ומשנה גישה, הוא מבין שסרנו ממצוותיך ולא שווה לנו. זה לא משתלם, זה לא כדאי, רק מפסידים. אין אדם שומע לי ומפסיד, והפוך. מי שלא שומע לי כן מפסיד. במו אינה עבורה הפנים וחש, מי שלא שומע לבורא עולם מפסיד. סרנו ממצוותיך ולא שווה לנו, לא משתלם. מאיימים עליו, אם הוא לא ייכנס פעם נוספת, יעקובו. בכל אופן, הוא לא נכנס. אפילו אחרי שמייסרים אותו והוא צובח, הוא לא מוכן להיכנס פעם נוספת. על הסיפור הזה אומרים רבותינו במדרש. את מה שכתוב אודות יצחק, ויגש ואיש אקלו וירח את ריח בגדיו ויברכהו. ויומר ראה ריח בני כריח שדה אשר בערכו השם. אומרים רבותינו במדרש, אל תאמר רק בגדיו אלא בוגדיו, אפילו הבוגדים שבישראל יכולים לתת ריח טוב, כמו יוסף משיטה. יש פוטנציאל גם לבוגדים בישראל לתת ריח טוב. וזה קורה כמו יוסף משיטה, שהוא מבין, סרנו ממצוותיך ולא שווה לנו. ונעמיק עוד, על יום כיפור מצינו במשנה, שהוא קרוי יום של טהרה. אשריכם ישראל, לפני מי אתם מתארים, מי מתאר אתכם, אביכם שבשמיים, הוא המתאר אתכם, כמו שהמקווה מתאר את הטמאים, כך הקדוש ברוך הוא מתאר את עם ישראל. זה יום, יום כיפור, שאדם הוא לא אוכל ולא שותה, הוא כמו מלאך. בספר שיח יצחק כתב, מה הכוונה יום של טהרם? זה יום שהוא מקווה של עם ישראל, זה היום הזה. יום שהוא מקווה, מתאר, כמו שלעתיד לבוא כתוב בנביא יחזקאל, וזרקתי עליכם מים טהורים, מעין זה ביום כיפור, לפני מי אתם מתארים? לפני אביכם שבשמיים, כמו שלעתיד לבוא, תהיה רוח טהרה, רוח של קדושה. האדם ישאב אל הרוחניות, כך יש ביום כיפור. זה יום גדול עד כדי כך שמצינו שדעת רבי שאפילו אם לא יעשה תשובה הוא זוכה לכפרה וטהרה. כי זה יום שהוא כולו יום של מקווה, יום של טהרה. אמנם להלכה דעת רבנן, אם האדם לא עושה תשובה, לא מבין את קדושת היום, אם האדם לא מנצל את מעלת היום, אז היום לא ישפיע עליו את הטהרה המוחלטת שהוא עשוי להשפיע על האדם. קשה לאדם להתנתק מהרגלים, קשה לאדם להתנתק מהתמכרויות, קשה לאדם להתנתק עם מעשים שהוא רגיל אליהם, אפילו שהוא יודע שהוא משלם עליהם מחיר גבוה כל כך. ביום כיפור צריך האדם להפנים את קדושת היום, צריך להפנים את שאומר דוד המלך, טעמו וראו, כי טוב השם, קרבת אלוקים לי טוב, ומצד שני, כמה רע ומארוז בך את השם. ככל שהאדם מפנים את זה, הוא מרגיש יותר חרטה, וכגודל החרטה, עוצמת התבילה שלו באותו יום שהוא מקווה טהרה, יום כיפור. וככל שאין על ליבו שום חוצץ, הוא מקבל סיוע משמיים. סיוע שהוא לא יכל להאמין בכלל שהוא יכול לקבל. הוא מקבל מתנת שמיים, שפע חדש, של עוצמה חדשה, הוא נעשה בריאה חדשה, כמו שלעתיד לבוא, יאומל השם אלוקיך את לבבך, וזרקתי עליכם מים טהורים מעין זה. זה מה שקורה ביום הזה. כמו שאומר הנביא יחזקאל, ונתתי לכם לב חדש, רוח חדשה אתן בקרבכם. מהו הלב החדש? הרצונות החדשים של האדם. תמיד צריך האדם לעשות תשובה, אם הוא מבין על מה יש להתחרט. אבל ביום הזה, יום כיפור, קל יותר להיות אדם חדש. קל יותר, כיוון שמתקיים ביום הזה, ונתתי לכם לב חדש, רוח חדשה אתן בקרבכם. ומהי התשובה הגמורה של האדם? אומר הרמב״ם, תשובת המשקל. ומהי תשובת המשקל? האדם מגיע לאותו מקום שהוא עשה את העבירה, חלילה. לאותו מקום, לאותו זמן, לאותו מצב, עם אותה אנרגיה, אותו גיל, והפעם הוא מתגבר. אותם תנאים, אותו מצב, והפעם מתקיים בו איזו גיבור הכובש את יצרו. אומר הצלח, איך אפשר שהאדם יעשה דבר כזה? הרי אסור לאדם להביא את עצמו למצב של עבירה. הרי לא יכול האדם להביא את עצמו למצב של בדיקה, האם הפעם הוא מספיק חזק וראוי כדי להתגבר על העבירה? אז איך האדם יכול לבחון את עצמו? אם הוא עשה תשובת המשקל כראוי, הפתרון שהאדם יעשה לעצמו גדרים וסייגים, שהוא בכלל לא יוכל להגיע לקרבת אותה עבירה. רק כאשר האדם עושה את הגדרים והסייגים, מתקיים בו מה שאומרים רבותינו בגמרא. מרעיבו, סווה. אם הוא מרעיב את היצע הרע נעשה סווה. ככל שמרעיבים את היצע הרע הוא פחות רוצה. מדוע? כי התאוות של האדם זה לא צרכים אמיתיים, אלא ככל שנותנים לאדם, האדם רוצה יותר מאותן עבירות או תאוות. הוא לא באמת צריך אותם, הוא טעם את אותן תאוות, אותן עבירות, אחרי שהוא טעם, אז הוא חושב שזה צורך, אבל הוא לא באמת צריך, הוא מרגיש צריך. אבל אחרי שהוא לא ייתן מענה לאותם צרכים פעם, פעמיים, שלוש, אז הוא מנטרל את הצורך ומתברר לו שמעולם לא היה כאן צורך. האדם אומר, אני צריך. אבל המילה אני צריך היא לא מילה מדויקת, כי הוא לא באמת צריך, הוא חושב שהוא צריך, הוא אומר לעצמו שהוא צריך, אבל אחר כך הוא מסתכל אחורה על מה שהוא עשה, והוא מתוסכל ממה שהוא חשב שהוא צריך, ומתברר לו שהוא לא בהכרח היה כל כך צריך, והוא יותר מלא ברגשות אשמה וחרטם. הוא משתמש במילה אני צריך, זוהי מילה מבלבלת, כי נדמה לו שאני צריך, מה לעשות, אי אפשר בלי זה. ככה האדם מבלבל את עצמו, הוא מאמין למה שהוא אומר, ואז הוא מרגיש שקשה להתגבר. אבל מראש הוא לא בכלל כל כך צריך, הוא רק חשב שהוא צריך. על ידי הגדרים והסייגים שעושה האדם בהווה, הוא פחות רוצה, הוא מרחיק את הקינה, התאווה והכבוד, או שר מרעין בשין, את כל הרצונות הזרים מליבו, עד שאין לו צורך בזה, וכך הוא מחק את הרצון השלילי. כך הוא עושה תשובת המשקל, כך אומר הצלח. אם כן, הוא רוצה האדם לשנות את העבר שלו. ביום כיפור יש אפשרות מיוחדת, ביום הזה זוכה האדם לתארה מיוחדת, בכוח ההבנה וההתבוננות, ששרנו ממצוותיך ולא שווה לנו. זה לא היה שווה. ככל שמפנים את זה האדם, אז כפי הדעה תהיה ההרגשה, הרגשת החרטה, וכפי החרטה תהיה כפרה למפרע ותהיה תארתו של האדם. לכן יום כיפור הוא יום של חוק. יש כאן מהלך לא הגיוני וחיובי כל כך. האפשרות לשכתב את העבר ולהפוך את הזדונות לזכויות. בנושא יום כיפור בפרשת אחרי מות, אנחנו למדים על נושא השעיר לעזאזל. בפרקי דרבי אליעזר, פרק ממאי הוא אומר שהשטן מקטרג על עם ישראל, וכדי להרגיע אותו, אנחנו מביאים שוחד לשטן. מה הכוונה שוחד לשטן? הקדוש ברוך הוא שם פקידים מלאכים, הוא מינה אותם, כל אחד והתפקיד שלו, העשייה שלו, וצריכים לסתום את פיו של השטן. איך עושים את זה? נותנים לו שוחד, זה השעיר לעזאזל. ונרצה להבין מהי המשמעות של השעיר לעזאזל. מסביר את הדברים הרב דסלר במכתב מאליהו. רעיון נהדר. יש לאדם נטיות בולטות, נטייה אחת לרוחניות, לאמת, לעשות את הדבר הנכון והמעשה הראוי. ומצד שני יש לאדם נטייה לחומריות, לכבוד, לתאווה, לקנאה, לשנאה. שני מישורים. אם האדם יחסום יותר מדי את הנטייה החומרית שלו, הוא עלול להגיע למצב שלילי. למה? כי זה כמו לדחוק קפיץ. כל עוד דוחקים אותו, הוא אכן מקובץ, אבל ברגע שמשחררים אותו, אי אפשר עוד להשתלט עליו. יש אנשים שהם מלאי התלהבות בעבודת השם, וזה נהדר. אבל מרוב התלהבות הם מקבלים על עצמם כל מיני החלטות. כל מיני מחויבויות לא לרמה שלהם. הם מרגישים נהדר ברגע ההחלטה, ברגע המוטיבציה, ברגע התלהבות. היום, מחר, אבל כעבור כמה ימים, האדם חוזר לגודל הטבעי שלו בלי ההתלהבות. ההחלטה שלו היא הרבה יותר קשה מאשר משתלמת. היא יותר לוחצת מאשר מתגמלת. ואז האדם מרגיש לחוץ מדי ועוזב את הכל. והוא חושב שהוא ניסה וזה לא עבד לו וזה לא מתאים לו. על זה נאמר, איוולת אדם תסלף דרכו ועל השם יזעף ליבו. ברגע התלהבות הוא חשב שהוא יכול כל כך הרבה, ואכן הוא יזם והוא פעל והוא האמין שהוא יוכל לעשות הרבה. אבל אז בשגרת החיים הוא לא הצליח כפי המוטיבציה, הוא לא הצליח כפי החזון, כפי התקווה, והוא מתייאש, והוא אומר, זה כנראה לא בשבילי. אבל זוהי איוולת אדם, תסלף דרכו ועל השם יזעף ליבו. איך התחיל האדם לקח החלטה לא ראויה ולא מתאימה לרמה שלו. לכן, אומרים רבותינו בעלי החסידות והמוסר, הנה מצינו שהגמרא אומרת שהעולם נברא באות ה', מה המשמעות? לאות ה' יש שני פתחים, פתח אחד למטה ופתח אחד קטן מצד שמאל. הפתח הגדול למטה הוא פתח גדול, כי קל בעולם הזה ליפול ולהישאב אל עולם החומריות. ויש עוד פתח קטן מצד שמאל, למה? כי זה הפתח שמבטא ומסמל את התשובה, שאדם יכול לחזור בתשובה, אבל הפתח הוא פתח קטן. מדוע פתח קטן? מכיוון שיש כאן הדרכה והכוונה שאומרת כאשר האדם רוצה להשתנות ולהשתפר, ייכנס דרך פתח קטן, לא גדול, כי הקטן הוא לא מאיים. הגדול מעורר התנגדות, מעורר דחייה. הקטן, השינוי הקטן הוא אפשרי, השינוי הגדול הוא מאיים, השינוי הקטן הוא מתקבל, השינוי הגדול הוא מעורר פחד משינוי. השינוי הקטן יכול להיקלט אל תוך ליבו ומערכת ההרגלים של האדם. וזה מבלבל, כי האדם בזמן ההתעוררות באמת מאמין שהוא יכול לעשות כל כך הרבה. אבל התרגום שלו הוא לא הדרגתי, התרגום הוא בבת אחת שינוי גדול, וזה לא מתאפשר, זה לא מתאים. לכן מוצאים תופעה שהיא קשה, אבל היא במציאות, ואם לא מודעים אליה, אז אפשר להיות ניזוקים יותר ויותר. לא פעם, דווקא בעלי תשובה, אותם אלה שעליהם נאמר, במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים לא יכולים לעמוד, בעלי תשובה שבאמת הרגישו כמה רע ומר עוזבך את השם. הם עוזבים את עולם הזה, את החומריות שבו מתקרבים לבורא עולם, בלב הנפש, בלב שלם ובנפש חפצה. דווקא הם לא מצליחים בהרבה מקרים עם חינוך הילדים. מדוע? מכיוון שהם כל כך ערכיים, כל כך מוסריים, כל כך ישרים, כל כך מכירים כמה רע ומר עוזבך את השם, כמה קרבת אלוקים לי טוב. רק בגלל ההיכרות הערכית הראויה והנכונה, אין להם סבלנות להדרגתיות, לתהליך האיטי שהילד אמור לעבור. ולכן הם לוחצים את הילדים יותר מדי, לא לצחוק, לא לשחק, לא יותר מדי. למה? אדרבה, כי הם כל כך ערכיים. כמו שאומרת הגמרא במסכת תענית, כאשר תלמיד חכם כועס, זו התורה שהיא רותחת בתוכו. אומר המהרש"א, מדוע? מה ההסבר בזה? בגלל שהוא כל כך תורני, הוא כל כך מושלם, כל סטייה מהשלמות היא מעוררת כעס. דווקא עודף השלמות מעורר את הכעס. ולכן, אותם הורים יקרים, מתוך אהבת השם גדולה, מתוך שנאת החומריות והשקר, ומתוך הבנה ברורה כמה העולם הזה הוא עלמא דשיקרא, הם רוצים להגן על הילדים שלהם. הם רוצים להעניק לילדים שלהם את המירב, ערכי הנצח, את האמת הראויה, הנכונה, הבלעדית, ערכי נצח. מהמקום הזה, לא פעם לוחצים את הילדים יותר מדי, לא לצחוק, לא לשחק, קדימה ללמוד, וכאשר הם לוחצים יותר מדי, מתעוררת לא פעם דווקא אצל הילדים האלה, התנגדות, קושי, כי פעלו איתם לא לפי הרמה שלהם, מתוך עודף אהבת השם, אהבת השם ראויה, אבל שלא תורגמה. במה שקשור למערכת חינוך הילדים בצורה הנכונה, לא אפשרו לילדים לגדול באופן טבעי, לאפשר להם לצחוק, לשחק, לשמוח. ובכך הילד בטעות גדל בתפיסה עקומה, שהתורה חוסמת ולא מיישרת, מגבילה ולא משחררת, שהרי אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. אבל התובנה הזו יוכל האדם להגיע כאשר הוא יהיה בוגר יותר, אחראי יותר, רציני יותר, מבין מהי משמעות היצרים וההיסחפות אחריהם, ומהי משמעות הקרבה לבורא עולם והתגמול הגדול ביותר שיכול להיות. בוודאי שיש מצוות חינוך וההורה צריך לחנך את הילד, הכל לפי מסגרת מחייבת של תורה ומצוות, אבל לפי הדרגה שלו. ליצור את האיזון הנכון בין ללמוד, להתפלל, קיום מצוות, לבין הצד הילדותי, לצחוק, לשחק, וזוהי חוכמת העוררים שאמורה להיות, לתווך בין שני הממדים, לא ללחוץ יותר מדי, אבל גם לא לשחרר יותר מדי, גם וגם, שהילד בגדול יהיה שמח, וכך גם האדם עם עצמו. מצד אחד הוא רוצה להתגבר על הנטיות החומריות וזה נהדר, אבל מצד שני לפעמים הוא מגזים והוא פועל באופן כזה, שהוא כבר לא מרגיש את הטעם והמתיקות שבתורה ובמצוות, אלא רק את המאמץ וההשקעה, הוא חולם להיות מלאך, הוא חולם להיות תורני יותר, רוחני יותר, הוא חולם להכיר יותר, להיות חכם יותר. אבל כמו שאמר הרב גלינסקי, הרבה רוצים לסיים את השעה בלילה אחד, ובאותו לילה גם להספיק לאכול ארוחה טובה וגם לישון טוב. האדם חולם על החזון להיות גדול, אבל לא על המאמץ, כמה צריך לפרוש מאכילה, שתייה, חומריות, כמה צריכים לשבת בלי לקום, כמה צריכים להתאמץ או להביט לצדדים, ורק להיות מרוכזים בלימוד התורה. זה קשה, זה לא קל. הרב דסלר מביא הוכחה מהתורה. פרעה אומר, השם הצדיק ואני ועמי הרשעים. הוא באמת חשב שזוהי האמת? כך הוא הרגיש, באמת. שהרי התורה לא תמסור שקרים ולא תאמר אמירות לא רלוונטיות. ומכל מקום לאחר מכן, עוד פעם, ויכבד ליבו, הוא הכביד את ליבו. למה? כי מצד אחד יש בו אכן מימד נעלה. הוא הגיע למסקנה, השם הצדיק ואני ועמי הרשעים. אבל מיד הוא חוזר לגודל הטבעי שלו והכביד את ליבו. כלומר, זו לא הייתה אמירה שמשקפת את הדרגה שלו. כאשר הוא אומר, השם הצדיק ואני ועמי הרשעים. בדרך דומה, מביאים בעלי המוסר והחסידות גם כן לגבי עם ישראל שאומרים, נעשה ונשמע. ואז זה אומר המדרש, ויפתו בפיהם, ובלשונם יחזבו לו. שהרי כעבור פרק זמן קצר הם חוטים בעגל. הם באמת אמרו נעשה ונשמע מכל הלב, עד כדי כך שהמלאכים הביאו להם שני כתרים, קשרו להם שני כתרים, אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע. זה באמת היה מכל הלב. אבל זה לא התאים לשגרת החיים. בשגרת החיים מהר מאוד הם חזרו לעבודת העגל. האדם יכול לחלום בגדול, יכול לשאוב גבוה, אבל יחד עם זאת צריכים לייצר התאמה בין השאיפות הגבוהות לבין שגרת החיים הדורשת מענה לנטיות החומריות, הכל כמובן לפי היתרי התורה. לפי כל זה אפשר להבין שיש מקומות שמצינו שהנזיר הוא הנעלה. נזיר מלשון נזר על ראשו, אומר האבן עזרם, הוא בעל מעלם. ומצד שני מצינו שהנזיר הוא לא בהכרח פועל בצורה חכמה, הוא מתנזר עם מה שהתורה התירה לו. הרי דייך מה שאסרה עליך תורה, מדוע אתה אוסר על עצמך עוד ועוד? אז נזיר זה טוב או רע? התשובה היא תלוי בדרגה של האדם. מישהו בדרגה שיכול להיות נזיר וראוי להיות נזיר, הוא לא מרגיש שהוא חונק את עצמו. אדרבה, הוא פועל בצורה חכמה ומתאימה לדרגה שלו. ומישהו בדרגה שהוא מרגיש שאם הוא יהיה נזיר זה יותר מדי קשה לו, אז אם כן הנזירות היא אולי מהווה ביטוי וסמל התעוררות חד פעמית נעלית, רגעים של התעלות זה נהדר, אבל זה לא מתאים לשגרת החיים של האדם, כי האדם יותר מרגיש את המחנק של הנזיר מאשר את הנזר כתר על ראשו. אם כן, זה לא לדרגה שלו. אחרי היסוד הזה, אחרי הגישה הזו, אפשר להבין את המשמעות של השוך עד לשטן ביום כיפור. מקריבים את השעיר לעזאזל. אין הכוונה שמקריבים אותו לשטן, חלילה. זה אסור, מקריבים רק לקדוש ברוך הוא, אסור להקריב לשדים. אז מה הכוונה שנותנים שוך עד לשטן? יש כאן רעיון נהדר בנפש האדם. היצר הרע, אין לדוחות אותו בבת אחת. האדם לומד תורה, מגיע יצא הרע ואומר, בוא נעשה שיחת טלפון. לא נאמר לו בבת אחת, לא, יצא הרע, בחיים אל תחזור אליי, אני לא קם מפה לעולם. את זה לא להגיד, זה קשה מדי. כאשר דוחים את היצא הרע בקרב קיצוני פנים אל פנים, הוא נעשה היצא הרע יותר אגרסיבי, הוא מתחיל להפעיל הרבה יותר כוח. הוא מוציא את האדם מריכוז, הוא מתחיל לומר מילים בסגנון של, לעולם לא יהיה לך טוב, אתה תרגיש מסכן בחיים, אתה חנוק, איך תוכל לשמוח? לכן, אין לדחות את היצר הרע בבת אחת, אלא נאמר ליצר הרע. מה אתה רוצה? שנעשה שיחת טלפון? באמצע לימוד? בסדר. אבל לא עכשיו, עוד 10 דקות. ואז עוד 10 דקות נאמר לו, בסדר, נעשה. לא עכשיו, עוד 10 דקות. לא להקשות על עצמנו יותר מדי. כמו הסיפור המפורסם של הסטייפלר, שהוא היה שומר בשבת בסביר, ומי שלפניו שם את המעיל על העץ. הקור היה עצום, וזה גם יכול להיות מצב של פיקוח נפש. הוא צריך את המעיל, אבל הוא לא רוצה לגעת בעץ בשבת, ולכן כל פעם הוא אמר לעצמו, עוד 5 דקות. אם הראש הוא היה אומר לעצמו עוד 24 שעות, הוא לא היה מצליח להחזיק מעמד, אבל אומר לעצמו רק עוד 5 דקות. עם זה אפשר להסתדר. עד שמגיעים לנקודת הקצה שבאמת אי אפשר עוד להתאפק. ואז הוא סכנת פיקוח נפש, ולוקחים את המעיל. או במקרה הזה, אפילו בסוף מתברר שאפשר בלי המעיל. אבל העיקרון הוא, לפי מסגרת ההלכה והתורה צריך האדם למצוא את האיזון הנכון בין הרוח ובין החומר. לא בבת אחת לדחות, אומר הרב דסלר, לא להגיע לקרב של פנים מול פנים. לא לומר ליצר הרע, לעולם לא ניתן לך מענה. אלא לומר ליצר הרע, בסדר, גם אתה תקבל את שלך, לא עכשיו, עוד מעט, באופן זה, באופן אחר. כמובן הכל בהתר, כמו שאומרת הגמרא מסכת חולין, שכל טעם של איסור שיש בעולם, יש בו גם בהתר. אבל לא להיות קיצוני, מי שלא בדרגה הזו, ולומר ליצר הרע לעולם לא, כשאומרים לו כך, הוא פתאום נזכר כמה הוא מרגיש חנוק, כמה הוא מרגיש מסכן, כמה קשה לו. לכן, לפני יום כיפור, אנחנו כמו היינו אומרים נותנים לשטן. שוחד, מה הכוונה? אומרים רבותינו, זה אחד ההסברים של הסעודה המפסקת. ביום כיפור אנחנו כמו מלאכים, אז לפני כן נותנים לו סעודה מפסקת, סעודה טובה, שגם זה ישתלם לו. והסעודה הזו היא גם סעודה על שמחת החג, אי אפשר לאכול ביום כיפור, אז יש כאן שמחה לפני כן, על היום הגדול, אחד מהימים השמחים ביותר שיש לעם ישראל. יום כיפור. ומצינו מהלך דומה בשולחן ערוך סימן למד ב', כתוב שקורחים את הפרשיות בתפילין בשיער של עגל. למה? המשנה ברורה מביא כדי שיזכור את מעשה העגל ולא ייפלו שוב אל גישה של מעשה העגל, או כדי לחפר על אבון העגל. טעם אחר מופיע ברדווז בספר טעמי המצוות מצווה עין ת' ומביא שאנחנו קורחים את הפרשיות של התפילין עם שיער העגל וגם קצת מהשיער יוצא מחוץ לבית של התפילין משיער העגל יוצא. למה? כדי שיראו המקטרגים שיש להם חלק במצווה. מה הכוונה? העגל מסמל את היצר הרע. אנחנו אומרים ליצר הרע גם לך מגיע. מה זאת אומרת? גם אתה תרוויח מזה. גם לך זה משתלם. זו הכוונה שנותנים שוחד לשטן. מביאים ליצר הרע מדי פעם מענה, כמובן אך ורק לפי היתרי התורה, כדי שהיצר הרע לא יציג לנו יותר מדי, ויאמר כמה קשה להיות יהודי ירא שמיים. אבל כאשר הוא רואה, מדי פעם שהוא מקבל מענה, יש ארוחה טובה לפני יום כיפור, גם הוא מקבל קצת תועלת, הוא מתנגד פחות או אפילו שמח בעבודת השם. וזוהי עבודת השם קשה, מצד אחד להיות במהלך של רצו, התלהבות בעבודת השם, ומצד שני לתת מענה לעולם החומר שבתוכנו כמובן לפי יתרי התורה, אבל לא נסחפים יותר מדי. ולפי המהלך הזה, נוכל גם להבין מדוע, מפטיר יונה הוא סגולה לעשירות. כך מופיע בספר קיבה מועד. מקובל אצל יוצאי צפון אפריקה במסורת וקבלה מאבותיהם שמפטיר יונה היא סגולה לעשירות. אומר גם הרבה מן הדבורנה, האדמור השני של הדבורנה, בעל המאמר מרדכי, תפארת מרדכי, שההפטרה של יונה, מפטיר יונה, היא עוסקת בנושא התשובה, ותשובה היא סגולה לעשירות, כי גדולה תשובה שמגיעה עד כיסא הכבוד, ומתחת לכיסא הכבוד, יש אוצר מטבעות, שהרי אמרו חז"ל שהקדוש ברוך הוא הוציא מטבע של אש תחת כיסא הכבוד, ואת זה הראה למשה רבינו. גם בספרות חב"ד מופיע שמפטיר יונה היא סגולה לעשירות. ומה הקשר? אומרים רבותינו בעלי המוסר והחסידות, להסביר את הדברים. אומרת הגמרא נדרים בדף למד ח' שהנביא צריך להיות בעל מעלות רבות, ואחת המעלות שהוא צריך להיות גם כן עשיר. וזה נלמד מיונה בעצמו, שכתוב על יונה בגמרא נדרים למד חד שהוא היה עשיר גדול. כתוב שם ויתן שכרה ונתן את שכר כל הספינה. היות שכתוב בספר מלכים שאונייה מארץ ישראל לתרשיש, היכן שיונה רצה לנסוע יש רק אחת לשלוש שנים. כך בספר מלכים במעשה של שלמה ומלכת שבא. וכאשר ביקש יונה הנביא לברוח מהקדוש ברוך הוא, הכין לו הקדוש ברוך הוא אונייה שיוכל לברוח, וכל האנשים שביקשו הלכת לתרשיש עדיין לא באו. רב החובל לא הסכים לנסוע לפני הזמן, הוא רצה קודם כל שתתמלא הספינה. אבל יונה הפציר, בוא ניסע תכף ומיד, עכשיו. אמר לו רב החובל, אני מפסיד רווחים. אמר לו יונה, אני אתן לך את השכר של כל הנושאים שאמורים להגיע בעתיד. זה מה שכתוב, הייתן את שכרם, את שכר כל הספינה, כל מה שיכל להרוויח על ידי ההמתנה שיבואו עוד אנשים. וכעת, למה אנשים רוצים לזכות לעשירות? עוד רכב? עוד בית? ודאי שלא. אלא, כמו שאומרת הגמרא מסכת נדרים, רוצים עשירות כי האדם רוצה להיות נביא. כי אחד מהתנאים של הנביא שיהיה עשיר, או בכל אופן שיוכל לעסוק בתורה ובמצוות, כמו שראינו שיונה היה נביא והוא היה עשיר. אז אם כן, מה שעם ישראל רוצים עשירות זה כדי שיוכלו לזכות או לנבואה או לפחות לעסוק בתורה ובמצוות, שהרי אין שום סיבה אחרת לרצות להיות עשיר בכל אופן לא לאדם שהוא ירא שמיים, אלא אחד מתנאי הנבואה להיות עשיר. ולכן עולים למפטיר יונה. למה? מכיוון שהיא מזכירה לנו שיונה היה עשיר, אבל גם הוא היה נביא. הוא לא היה עשיר למען העשירות, אלא עשירות למען תכלית. וכאשר האדם רוצה למצוא את האיזון בין העשירות, תנאי חיים נוחים, לבין הנבואה והקדושה, אז יש איזון בריא, ראוי ונכון. לכן מפטיר יונה. זוהי סגולה לעשירות. כי העשירות היא ראויה כאשר היא מיוחדת לעם סגולה, זו הסגולה. העשירות שלא מוציאה את האדם מהעולם, אלא מסייעת לאדם להיות מרוכז בערכי נצח, בערכי אמת, לדעת לזכור. העשירות היא התפילה, הנבואה והקדושה היא העיקר. מי ייתן והקדוש ברוך הוא יפתח את ספרם של צדיקים ויכתוב ויחתום אותנו ואת כל עם ישראל בספרי החיים לשנה טובה ומתוקה. היו ברוכים.
בספר חיים עם הרב יעל אונגר.